א', הדבר הזה נוגע להרבה הרבה מקרים שיש לנו היום. מתייבשות הידיים בחורף, ידיים מתייבשות, פיצוצים בעור, השפתיים יבשות. קיצור, בעיות של שינויי טמפרטורה ומזג אוויר גורמים לשינויים בעור. והרבה פעמים שואלים, האם יש אפשרות? האם יש אפשרות למרוח חומרים כלשהם, בכוונה אני מגדיר את זה כך, חומרים כלשהם על הגוף, כדי שלא נרגיש לא נוח, אור יבש, אור מפוצץ, וכו' וכו'. אז פה נאמר דבר אחד, כל דבר שהוא עשוי לרפואה, זה ממש לרפואה, לא עושים אותו בשבת. למה החכמים גזרו שלא עושים שום דבר שהוא ברור שהוא לרפואה? משום גזירת, זאת אומרת, זה הגזירה של חכמים, שחיקת סממנים. מה זה שחיקת סממנים? שמא יבוא אדם וישחק כל מיני צמחים, צמחי מרפא או דברים בדומה, שהם מיועדים לרפואה. לכן, באו חכמים וגזרו, אל תעשה שום דבר שהוא ברור לרפואה, בשבת שמא יבוא לשחוק סממנים. זה תקנת חכמים. אבל אם זה לא לרפואה, לא חייב להיות שזה לרפואה. למשל, אנחנו רוצים לעדן את גופנו, זה לא רפואה, סתם ענה. קצת יובה, קצת, לא, פיצוצים ודברים כאלה שזה ממש רפואה. פה אנחנו עושים לשני דברים. א', התחום הזה של משחות, שמשחה, כלומר, קרם ידיים, קרם גוף, כל הקרמים למיניהם, יש לנו בעיה להשתמש אותם בשבת, אסור להשתמש בהם בשבת. מה שכן מותר להשתמש בשבת זה נוזל. נוזל מותר להשתמש בו בשבת אם זה לא ברור שהוא לרפואה, אם הוא יכול להיות גם לתענוג. ולכן דבר שהוא עשוי לשיחה, זאת אומרת, אדם רוצה לעדן את בשרו, רוצה להרגיש עם מדושני עונג בשבת, ומה זה? הגג מעדנות, כן? רוצה להרגיש טוב בשבת, והוא רוצה לסוך את גופו, את ידיו, אין בעיה. אם זה לא דבר שהוא, ברור שהוא לרפואה. אם דבר שאנשים עושים אותו. ולכן לסוך בשמן, אם הוא לא נטו רפואי, אפשר בשבת. אבל אם עירבנו עם השמן חומרים נוספים, שאז ברור כולם שזה תרופה, אסור. דוגמה אני אתן. הרבה יותר פשוטה גם, פה זה גם דבר שיכול להיות שהוא בכלל לא... אדם שותה שמן. מכירים שיש כאלה שבבוקר שותים שמן זית? אמיתי, לא סתם כזה של חנויות. שמן זית אמיתי באמת. שותים שמן זית זה טוב. זה מוריד את הקולסטרול, שומנים בדם, הצירות של העורקים. קיצור, טבעונות בגרוש, כמו שאומרים. בכל מקרה, הוא רוצה. אז הוא בא לשתות, והוא תוך כדי שתייה לוקח שמן ומעשה את השפתיים. זאת אומרת, הוא עכשיו מה עשה? סך שפתיו בשמן. אין בעיה. גם אם אני מרגיש ככה שאני רוצה טיפה עידון בידיים, ואני לוקח שמן זית, אין בעיה. זה לא רק לרפואה. זה דבר שקורה. מה? כן, כן. לא. רפואה, אז אם יש פיצוצים, נשבר האור. או אם לקחתי את השמן, כמו שהביא פה, השולחן ערוך, עוד רגע נראה בפנים. אם לקחתי את השמן והרבבתי איתו חומרים נוספים. שמן עם חומרים נוספים, זה בטוח שזה רפואה. שמן סתם, יש אנשים ששותים. אין בעיה, שום בעיה. ולכן דבר שהוא נוזלי, אין בעיה. אין בעיה כשהוא מיועד גם לאכילה, לשימוש רגיל. אבל אם דבר שהוא מוצק, זאת אומרת, מג'ל ומעלה, אני כבר נותן את המציאות של היום, ג'ל והמעלה סמיך, אי אפשר להשתמש בו בשבת בכלל, גם אם זה לא לרפואה אלא לעינוג, ואם הוא לרפואה, ברור שאסור. גם אם הוא נוזלי אסור. קרם ידיים אסור בשבת, ג'ל לשערות אסור בשבת. אפטר שב, זה נוזל. זה שיחה בנוזל. ג'לי? ג'ל. אסור. לא, אתה... מה בשופרות? יש שופרת? לא? מה זה, טיובה?
לא, זה מזכוכית.
אז איך זה יוצא?
מנערים אותו קצת. הוא כמעט ג'לי כזה.
ג'ל ומעלה, זאת אומרת מוצקות כזאת של ג'ל ומעלה, אסור. סבון כלים ומטה, מותר. שמפו, נוזלי, מותר. סבון נוזלי. סבון כלים נוזלי, מותר. כי הוא גם קצת יותר סמיך. לכן אני אומר, ג'ל והלאה, אסור. ועכשיו כל אחד יבדוק אם זה נשפח, לא נשפח, אפשר לבדוק, נשפח. אפשר לעשות את זה, כן, כמו סבון. אם אני לוקח סבון ושם אותו בתוך מים, והמים נהיים מי סבון, מותר בשבת? למה? כמו קרח. כמו קרח. אני לא עושה כלום בידיים. כמו קרח, מותר לרסק קרח? דיברנו על זה. מותר לרסק קרח? אסור, אבל אם... לא, דבר לך, שבת, שבת. אסור לרסק קרח בשבת, דיברנו על זה, נכון? אבל אם אני שמתי בשבת קרח בתוך כוס יין או כוס מים, אין בעיה, לא עשיתי את זה בידיים, לא ריסקתי במזלג או בכף, כן? אלא זה מעצמו קרה. זה מותר. אותו דבר סבון, אדם שאין לו סבון לשבת. משחת שיניים. משחת שיניים עשו בשבת. סגור אותה את הדלת. שאומרים שיש שיעור עולם.
בגלל המברשת עשו.
לא, בגלל המברשת. בגלל המשחה. מברשת אין בעיה איתה. כן. מברשת אין בעיה. אין בעיה לצחצח שיניים במברשת. הבעיה היא המשחה. טוב, נו, מדבר עם אנשים בריאים. אם יש מישהו שיוצא לו דם בצחצוח שיניים כל השבוע, אז יש לו דלקת, אז הוא צריך ללכת לרופא, שילך לרופא אחר כך יגיע לשבת. אבל אם בן אדם, מצחצח שיניים במשך השבוע ולא יוצא לו דם, אולי פעם בחודש הוא עשה איזה תנועה לא נכונה, תנועה אגרסיבית מדי, ויצא לו דם במברשת שיניים, אז זה לא סביר. ולכן אין בעיה בשבת בכלל, גם אם יצא לו דם, הוא לא... התכוון לזה, ולא רק שהוא לא התכוון לזה, הוא גם לא רוצה את זה, וזה לא פסיק רשע, וכו' וכו'.
איסור דם
זה גדר של... גדר של נטילת נשמה, תולדה. בסדר. אבל בכל מקרה, בכל... לא, מה פתאום? לא, מתי יוצא דם? לא יוצא, מה? לא צריך לחשוש. לא צריך לחשוש. מי שיוצא לו דם, סימן שיש לו בעיה, שיטפל, שילך לרופא. שלא יבוא לשאול אותנו שאלות בהלכה. טוב, בכל מקרה משחה אסורה. עכשיו, אין לו נוזל לשטיפת פה. הוא רוצה לשטוף את הפה, והוא לוקח חתיכת משחה, שם אותה בתוך כוס עם מים, ואחר כך משתמש במים. הוא לא מערבב, הוא לא מרסק ביד. הרי הטעם יוצא אל המים. אני אומר, כשאין לו, אז הוא יכול לעשות את זה בשבת, אין בעיה. אותו דבר, סבון. אותו דבר, הקרם ידיים, מישהו התקשר לו מזמן, משחה, והמשחה היא באמת על בסיס מים. אז תשים ביום שישי, או אפילו בשבת, ביום שישי יותר טוב. שים במים, תערבב טוב טוב ביום שישי, בשבת אסור. תערבב טוב טוב שזה יהיה אחיד, הומוגני. וברגע שיש אחידות, ואתה לוקח את המים האלה, בסדר? אבל כמובן שזה לא דבר שהוא ממש תרופה, רק. זה מה שאני אומר, בתנאי שזה לא דווקא תרופה. אם זה דווקא תרופה, זה יותר בעיה. אז בואו נראה את השולחן ערוך בפנים ונברא את הדבר. וחושש במותניו, לא יסוך שמן וחומץ. פה יש לנו ידיעה חשובה. שמי שחושש במותניו, התרופה שלו זה לסוך בשמן וחומץ. אבל, זאת אומרת, אתה חושש במותניו לא יסוך שמן וחומץ, אבל סך הוא שמן לבדו. אבל לא בשמן ורד. משום דמוכח המילתא, מוכיחים המעשים דלרפואה כאביד, שהוא עושה את זה דווקא לרפואה. ואם הוא מקום שמצוי בו שמן ורד, בדרך בני אדם לסוכו אפילו בלא רפואה, מותר. יפה, ככה העולם עושה וככה זה עובד. הוא מקום שאין לו אגים לסוך בשמן, כי אם לרפואה, בכל שמן אסור מוסיף הרמה. זאת אומרת, מי שמשתמש בשמן, או מקום שמשתמשים בשמן רק לרפואה, אז לא משתמשים בשבת. אבל אם משתמשים בשמן גם לשיחה סתם, תענוג, כיף, עידון ועינוג הבשר, אז אין בעיה, אפשר להשתמש. ולכן צריך לדון לפי המקומות. מקומות שבהם שחים בשמן, אין בעיה. מקומות שלא, אז לא. זה ברור, הנקודה הזאת ברורה. מתי מותר, מתי אסור? כשזה דווקא, אך ורק, בלבד, לא יודע, עוד איזה מילים אני יכול להוסיף, וכל מה שבאתי זה למעט, זאת אומרת, זה מדויק רק לרפואה, אסור בשבת לסוך. האם זה יכול להיות גם לתענוג? מותר בשבת. כי לא מוכח המילתא שעושה את זה לרפואה. לא הוכח הדבר שעושה לרפואה. הרבה פעמים קורה, יש לנו שאלה עקרונית. כשהרמה כותב דבר שמופיע בבית יוסף. מי זה הבית יוסף? רבי יוסף קארו. מי זה השולחן ערוך? רבי יוסף קארו. מה ההבדל בין הבית יוסף לבין השולחן ערוך? הבית יוסף זה נושא כלים. פירוש, ביאור, תוספת, הבהרה, על גבי הטור של רבי יעקב בירב, שכתב רבי יוסף קארו. ולאחר מכן הוא כתב שולחן ערוך. לקח, ליקט את כל ההלכות שהוא הוציא מתוך הטור והעיר והעיר בבית יוסף, כתב את ההלכה למעשה. נכון. השאלה היא כזאת, כשיש משהו שהוא הביא בבית יוסף והוא לא הביא בשולחן ארוך, למה הוא עשה את זה? נעלם מעין הבדולח? שכח? לא רציני. נכון? לא רציני. זה לא כמו היום, אתה יושב בבית, יש לך בית דפוס בבית, מקליד, יוציא ישר פרינט, ויש לך ספר. אז אתה יכול להגיד, אוף, שכחתי. נזכרתי בסוף. והלום ראיתי. אתם מכירים, היום יש מחברים, מחפשים בספרים, כותבים, אחרי שהם כתבו מה שיש בספר, והלום ראיתי שפלוני כתב כמוני. הפלוני כתב כמוני, שאלה מי הוא הפלוני ומי הוא כמוני. הוא וזה שהוא ראה ממנו, או זה שהוא ראה ממנו והוא. זה, בכל מקרה, הבית יוסף, השולחן ערוך, עד שכתב את הספר שלו, הוא ישב על זה. ישב טוב. השאלה היא למה הוא לא הזכיר בבית יוסף, לא הזכיר בשולחן ערוך דברים שהיו בבית יוסף. האם מכיוון שהוא סבר שלמעשה לא לנהוג כך? או שהוא לקח רק דברים עקרוניים ולא עשה את התוספות. לא הבהיר. כתב רק קיצור. ואז, אם הוא כתב רק קיצור, אז למשל במקרה שלנו, שהרמה אומר במקום שאין לו אגים לסוך בשמן, כי אם לרפואה, בכל שמן אסור. אז בעצם הוא בסך הכל הבהיר את מה שכתוב בשולחן ערוך, ולכאורה זה נכון. כי מה אומר לנו השולחן ערוך? השולחן ערוך אומר, אם הוא חכם מילתא, שזה לרפואה אסור, מה בעצם הוסיף הרמה? כלום. כי אם מוכח שזה לרפואה אסור, אז יכול להיות שגם דברים שהם סתם שמן, ובמקום שבכלל לא שחים בשמן, אז מוכח המילתא שזה לרפואה, ממילא. אז מה עשה פה בעצם הרמה? הוא חלק? או, שנצטרך לבוא ולומר, רגע, השולחן ערוך לא הביא את מה שכתב בבית יוסף, כי הוא לא סבר כך. זאת אומרת שבבית יוסף, אם זה מוכח המילתא שזה לרפואה, אז דווקא אם זה דבר שהוא קשור לרפואה. אבל אם שמן, שמן, בין אם נוהגים, בין אם לא נוהגים, תמיד זה יהיה מותר. ובא הרמה וחולק עליו. ומה האמת? ההבדלה ברורה? האם הרמה פה מוסיף, מבהיר, או שהרמה חולק? יש למישהו הכרעה? זה יכול להיות, זה יכול להיות. טוב, נראית משנה ברורה. מה אומר? זה תמיד כך. בעיה, זה בדיוק מה שאני הסברתי עכשיו. איך אני יכול לחזק דברים של השולחן ערוך בתוך הבית יוסף? הרי הוא כתב קודם את הבית יוסף, נכון? אחר כך הוא כתב את השולחן ערוך. הוא כתב קודם בית יוסף, אחר כך השולחן ערוך, והחסיר משהו מהשולחן ערוך, סימן, שהוא לא רצה שהוא יהיה בשולחן ערוך. ואז, לא לנהוג כמו שכתוב בבית יוסף, אלא דווקא בשולחן ערוך. זה צד אחד, צד שני אחרו, לא, הוא רצה רק לכתוב תקציר, ומה שכתוב בבית יוסף, זה גם נכון. אתה יכול להוסיף. ואז כשאנחנו אומרים, טוב, פוסקים כמרן, האם כפוסקים כמרן בשולחן ערוך או כמרן בבית יוסף? אם יש הבדל, אם דבר לא הוזכר, מה אני אלמד מזה? מה המסקנה שאני אשיג? הסתבכנו. נכון? אני יודע, אני יודע. בכוונה. למה? קודם כל להבין שיש בשני ספרים של השולחן ערוך של רבי יוסף קארו. ב' צריכים ללמוד רציני דברים. אנשים הרבה פעמים, טוב, תפסתי איזה ספר, זהו. זה לא נכון. אתה צריך להיפגש עם הרב, ללמוד את הכתבים שלו, ללמוד את הספרים שלו, ללמוד את השיטה, ללמוד את הסוגיה, ורק אחרי אחרי לבוא לדבר. כשמישהו בא לרב ושאול שאלה טובה, יש הרבה שאלות. הרבה שאלות טובות, אבל שאלה טובה טובה, היא כזאת אחרי שהאדם כבר למד את הסוגיה. זה שאלת חכם. אז זה נאמר שאלת חכם חצי תשובה. למה? הוא כבר הביא וסידר את כל השיטות. ועכשיו הוא שואל, רגע, השיטה הזאת חולקת או שיטה זו משלימה או שיטה זו רק מבהירה? ואם ככה הרב, מה צריך לעשות? א', ב', ג', או ו'. זה לימוד. ככה שואלים. הלוואי שנגיע לזה, שאנחנו שואלים שאלות בהלכה, אחרי שבררנו את כל הסוגיה מהגמרא והלאה. ואז באים לשאול מה לעשות. בינינו, רוב השאלות ייפתרו. לא תהיינה שאלות. שאלתי על כמה דברים קטנים ככה, כמו פה למשל. הרמה מביא בשם הבית יוסף. אז מה הדין? משנה ברורה. סעיף קטן א', שמן וחומץ, הטעם, שאין דרך לסוך בשתיהם ביחד, אלא לרפואה, וכל מי לדעו לרפואה אסור רבנן. למה? מדוע גזרו חכמים על דברים שהם רפואה? משום שחיקת סממנים שאסור מן התורה משום תוכן. כמו שכתוב בסימן שכ"ח, זה הסימן הבא, שמדבר על נושא של חולים. ודע שבגרסתנו במשנה וכן ברבנו חננאל וריף ורבא מיתה, יין וחומץ, והיינו אפילו באחד מהם. זאת אומרת, אין הכוונה שערבבו שמן וחומץ, אלא יין וחומץ. כי מי שח עצמו ביין? שחים ביין? שמן, כן. יין זה מייבש, יותר גרוע. וחומץ? גם. אז ביין וחומץ אסור, זה מה שהוא מביא. שמן לבדו שגם דרך הבריאים לסוך אותו, ולא מנקר שהוא לרפואה. וכן לגבי מכה מותר לסוך בשמן מטעם זה, זה כמובן סימן שיף כף חץ, סעיף כף בית. זה נראה בדיני חולה בשבת, בסימן הבא. כאבי, מותניים, גב תחתון. כאבי, גב תחתון. אם יש כאבים, גב תחתון, חוץ מאשר משהו שיש לו בעיה בגב. אבל כשיש כאבים בחלק התחתון של הגב, הרגליים, מה זה אומר? נו, דוקטורים. לא, התחלנו שפעת. סימני שפעת. זה סימני שפעת. כאבי שרירים ו... גב תחתון. ואחרי שכבר שוכבים במיטה יומיים, כי אנחנו נראו בשפעת, אז מתחיל גם כאבי גב עליון. מרוב שינה. שכיב הרבה במיטה. טוב. לכן, אדם צריך לעשות כל דבר בחוכמה. שמן לבדו ודרך הבריאים, לכן מותר. דמו חכמילתא, זה אמר לגבי שמן ורד, שאסור בשבת. למה? כי מול חכמילתא, זאת אומרת, המעשה מוכיח שזה לרפואה. מדוע שדמיו יקרים, ואין אדם סך אותו אלא לרפואה. להשתמש בשמן ורד כל כך יקר, סתם לסוך את עצמו, יותר מדי. אז זה רק רפואה. אבל אם זה היה זול, אז אין בעיה, היו שכים. וכל מיני די רפואה אסור, וכן נזכר לי, ואפילו על ידי אינו יהודי אסור, אם מתחזק והולך כבריא. אנחנו נכנס עם אנשים כפחת. וזה אנחנו נראה מה הכוונה, אדם חולה שמותר לעשות לו איזה שהם רפואות בשבת, מתי מותר, מה מותר, איזה רמה, איזה דרג, זה בסימן הבא. בכל שמן אסור, משום אחי אסור לסוך בשמן במדינותינו הראש שיש בו חטטים. וכן אם יש לו נפח בכל מקום שהוא אסור לסוך בשמן במדינותינו. מה זה מדינותינו של מי?
של
החפץ חיים, בלא רוסיה. כן, אשכנז אולי, אולי גם. לא סוכים בשמן, למה? כי אין רגילות לסוך בשמן. מי שמשתמש בשמן זה רק חולים. כמו מישהו שאל אותו אם הוא רוצה קוסטי, הוא אמר, אני לא חולה. אצלו, תה זה לחולים. אצל המשנה ברורה, שמן זה לחולים. אף אחד לא סך עצמו בשמן. היום יש הרבה שסכים את עצמם. שמן כזה, שמן אחר, ואם זה קרם, אז זה בעיה בשבת, אבל באמצע השבוע. למה? רוצים לעדן את האור. לאו דווקא חולים. גם בריאים. קרם אמרנו שלא בגלל שזה משחה. זה ממחק, זה משהו אחר. אבל נוזל מותר. שמן תינוקות, שמן... כל מיני שמנים. שמן זית. מצווה מנה מובחר. הדלקת נרות שבת. גם מי שרוצה להיות מרודן יותר. איך? אם הוא חכם, מילתא לרפואה ממש אסור. מסאז' בעל מקצוע אסור לו. בעל מקצוע אסור לו לעשות מסאז' בשבת. זה מתקן. סתם איזה מישהו, אם אני אעשה מסאז' בשבת, יודעים כמה לחיצות חובבנים.
זה מותר?
כן.
מקצועי
אסור, חימום בבשר זה נקרא. זה אסור שבת. ובחלב ושומן אסור בכל מקום, משום שניתח ונמאס ואב נולד. אז הוא אומר נולד, ואנחנו יודעים ששולחן ערוך לא סובר נולד, אז אומרים את זה לגבי ממחק, אבל בכל מקרה זה אסור. סעיף ב', שחינו ממשמשין להנאתו על ידי שינוי. דהיינו ששחנו ממשמש ביחד, ולא ממשמש בכוח אלא ברפיון ידיים. מה זה שחנו ממשמשים? דהיינו ששחנו בשמן, וממשמשים ביד על כל הגוף להנאה. זאת אומרת, הוא לוקח שמן ביד ומעביר על כל הגוף, והוא נהנה מזה משהו. כן. על ידי שינוי מכפי הרגיל לעשות בחול, שאין דרכו אז לסוך ולמשמש ביחד. בכוח שהוא עובדין דחול, ואין לכמן סימן שם כפחי סיף מבית, שכתבנו ביור על אחד, אלא רמב"ם מותר כל שאינו מתכוון להביא עצמו על ידי זה לידי זהה. טוב, אין מגרדים בכלי יעשוי לכך, אלא אם כן היו ידיו ורגליו מתונפות בטיט וצועה. למה לא מגרדים? זה מעשה שחול, אדם שהוא מגרד רגליים, ידיים, סכין, לא יודע, כל מיני דבר כאלה, עובדין דחול. בכלי אבל יכול לגרד בידיו על הבשר, שיזהר שלא יעשה חבורה. יגרד יותר מדי, יהיה לו פצע. זה אסור, מדין? עד נשמה. העשוי לכך, אמרו לו בגמרא, שאם היה לו כלי מיוחד לשבת, מותר. לכן כתב מגן אברהם, סליחה, סעיף ג' לא קראנו. ראינו, כן, ראינו, סליחה. כן, אמרנו שאין מגרדים בכלי, יעשו כאן. זה נהגו, וכתב מגן אברהם, דמזה נהגו הבתולות להיות להם כלי משיער חזיר המיוחד לשבת. דתולו מחזק עובדין דחול. ואין לאל בסוף סימן ש"ג משנה ברורה שגם בזה אינו מותר כי מתקן בו מעט את השערות להשכיבם. אבל לסרוק בו אסור אף בזה שאי אפשר שלא יתלו שיער. שימו לב, זה לגבי תסרוקת לבנות. שיער ארוך. אני אומר לבנות, וזה לא כל כך ברור שזה לבנות. זה יכול להיות גם שם שמור גם לבנים. לא, קוקויים. יש כל מיני קוקויים. בסדר, קוקו פה, קוקו שם, זה גם אותה בעיה. שיער ארוך זה גם אותה בעיה. האם מותר להסתרק בשבת או לא? אז אנחנו אומרים שאסור להסתרק בשבת, אומר המשנה ברורה, ויש כאלה שנהגו שיהיה להם כלי משיער חזיר המיוחד לשבת, זאת אומרת, מברשת משיער חזיר, שזה מאוד מאוד רך, וזה בסך הכל מסדר את השיערות. אבל יש מי שאומר שכן, אבל יש מי שאומר שגם זה אי אפשר, מדוע? כי לא יכול להיות שלא יתלשו שיערות בשבת. אני, תאמין לי שאני לא מכיר אותו. לא מכיר אותו. לא ראיתי אותו, לא שמעתי עליו, לא בדקתי איך הוא גדל.
יש חזיר בר, אולי זה חזיר בר.
מה, יש לו שערות? חלק.
יש לי עודה בעבודת טיפ מהנעליים, מפני מיוחד שלו? או שתי אפשר לספר
לי? לא הבנתי. לא משנה, סכין, כלשהו. כן. שטיח לא בעיה, אבל מגרדת, זאת אומרת, פסי ברזל. לגרד בוץ זה לא בשבת. טוב. אז לגבי סירוק בשבת, מי שיש לו שיער קצר 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 ואין סיכוי שיש קשרים, ופשוט אי אפשר שיהיה קשרים באורך הזה. והוא מעביר מסרק, אין בעיה. אבל מי שיש שיער ארוך, וכל סירוק באמצע השבוע זה הורדת שערות, וכל רגע היא מסתכלת, אחרי כל יום שהסתרקה, רואי כמה שערות נשארו לי. זאת אומרת, סופרת כמה ירדו, אז יודעת כמה נשארו. אז זה בעיה בשבת. וגם אם זה מברשת רכה, שמחויב המציאות שיצאו שערות. לכן בשבת הרבה פעמים אומרים לבנות שיש להם שיער ארוך, מה עושים ביום שישי? צמה. צמה, זה לא מתפרק, זה טוב. גם כשישנים, זה מחזיק מעמד, טוב ביותר. כי אם עושים סתם קוקו, זנב סוס, כל מיני כאלה דברים, אז התפרק. וברגע שהתפרק, רוצים להסתרק בשבת, הם רוצים להסתרק. תלישת שערות, אם תושים שערות, זה לא טוב. איך? זקנים. לא זוכר על מי זה נאמר. על מי זה נאמר? שהיה מקפיד שלא להכניס את היד לתוך... ואז פעם אחת הוא שם לב שהוא בשבת הכניס את היד לתוך הזקן, ואם אני הוציא את הלי שערה, מה הוא עושה? השאיר את היד בקיבוע בדום מתוח, עד מוצאי שבת. אתה מידת חסידות. ברור לכם, נכון? אם הארי לא יעשה מידת חסידות, אז אף אחד לא נשאר שיעשה. כן. להוציא טיין? מה, להסתרק? נו, איפה יש שיער יותר עדין, רך ומסתרק בקלות? אצל אנשים בראש או אצל הגברים בזקן? תשובה פשוטה, לא? זה נשים בראש, אז גברים עם הזקן, בטוח שטוב, יש לו זקן קצר, הוא רב גדול. יש לו זקן קצר. כל מי שרב יותר גדול, אז הזקן שלו יותר מסודר. טוב. בכל מקרה, אם יש שיער ארוך, זקן ארוך, אז אי אפשר לסרק אותו בשבת. שלא יתלו שיערות. זקן קצר, כמו שיער קצר, אותו דבר. כן. סעיף ד' לא יסור רגלו בשמן, והוא בתוך המנהל או הסנדל החדשים. נשאור מתרכך ודמי לעיבוד. אבל סך רגלו מניחו במנהל, וסך כל גופו מתעגל על גב האור. ושלא יהיה בשומן הנשוף בגופו שיעור כדי לעבדו. אבל אם יש בו כדי לצחצחו מותר, ושלא יתכוון אפילו לצחצחו. זאת אומרת, האם יש אפשרות להעביר רגל על רגל על הנעל, והתוצאה הייתה, הוא יושב רגל על רגל. התוצאה הייתה שהמכנס שלו ניקה את הנעל. הבריק אותה, מותר או אסור. אז אמרנו, להבריק בשבת, לסוך שמן על אור בשבת, אסור. מה פירוש לסוך שמן על אור? לקחת משחת נעליים, אמיתית, כן? לא נוזל הזה מים. משחת שהיא נעליים, נגיד שהיא נוזלית. כן, נגיד שזה שקוף. זה אסור. למה? כי תולדה של, או חשש של מעבד. הוא מאבד את האור. עיבוד האור אסור בשבת. אבל לצחצחו, זאת אומרת, אם בדיעבד, במקרה זה קרה, זה לא הולך התחילה, צחצח אותו, אין בעיה. זאת אומרת, הביא רגל לרגל, אין בעיה. אבל לא יותר מזה, זה אסור בשבת. זאת אומרת, לא צחצוח נעליים, לא הפרקת נעליים, שום דבר לא עושים בשבת. אומר שולחן ערוך לא יסוך, והנה, דהנה, עיבוד האור הוא אחד מאבות מלאכות. ועיבוד הוא, אם מולח את האור, או שמעבדו בשאר דברים שדרך לעבדו, כן, סיד או כל מיני דברים אחרים. וכן אם דורס האור ברגלו עד שיתקשה. או שמרקחו בידו או מושכו, משווה אותו כדרך שהרצענים עושים חייו, שהוא תולדת מאבד. וכן אם מרקח האור בשמן, גם כן מעניין עיבוד הוא וחייו. ולכן צריך להיזהר מטעם זה, שלא למשוח מנעל חדש בשמן. ובחיי האדם כתב דחיוב הנם יש בזה. ויש עשרים גם במנעל ישן. ובפרט בזמן הזה דנפישי עמי הארץ, ויבואו להקל גם בחדשים. האם מותר לקחת מרגרינה ולמרוח, מרגרינה בעיה, שמן מהשולחן בצבא ולמרוח את הנעליים בשבת, כדי שיחשבו שצחצחנו נעליים? בעיה, זה אסור. כן. וכל שכן, אם כמנתו במשיכת השמן, כדי שיהיה מנעל שחור. נראה, יש לסור לכול על ממשוך, שיש צביעה. ואתה נחזור לענייננו, שמשום איסור עיבוד אסור גם כן לאדם שיסבב על ידי פעולתו, שיתרקח האור, ולכן אסור לסוך רגלו. כן, אלא אם כן אמרנו, זאת אומרת, הוא סך את הרגל ומיד מכניס לנעל, ואז הנעל נהיית משומנת, אז זה אסור.
זה לא נעשור בגלל הנעל, זה לא בגלל הנעל.
כן, כן. חדשים שבישנים טוען בו משום חשש עיבוד. אבל סך, כיוון דבעת השיחה לא נגע שמן באור, אז מותר אם הוא הכניס את הרגל שלו המשומנת לתוך הנעל. והוא שלא יד, אם יש בשמן שהוא כדי לעבדו, אסור אף די אינו מתכוון לזה. אפילו צחצחו, די מכוון בגלגולו. זאת אומרת, היה לו אור על הרצפה, והוא שם על הגב שמן ומתחיל להתגלגל על האור הזה. דקים מכוון בגלגולו על גבי האור או בסך רגלו מניחו במנהל כדי לצחצח האור על ידי השמן אסור. גזירה אתו איך שמתכוון לעבדו, יכול שכן אחד המושך המנהל בשמן, אפילו אם השמן מועט, הוא מכוון רק כדי לצחצחו, זה אסור. ולצחצח המנהלים על ידי המירוח שחור, שקוראים ויקסין, וקס. כתב בספר תפארת ישראל, אם עשה אפילו על ידי אינו יהודי אסור עד לערב, בכדי שיהיה אסור. זה המשחת נעליים. משחת נעליים אסור להשתמש בנעליים האלה עד הערב, אפילו עשה על ידי גוי ועד בכדי שיעשו. שולה הוא ויגיד, הנדי לי מה עשה, זאת אומרת, זה טוב שגוי יעשה, מיד בצאת שבת אני יכול להשתמש, לשבוע הבא יגידו גם לעשות לו, זה אסור. כתב בספר תפארת ישראל, שאם עשה אפילו על ידי אינו יהודי אסור, לא בכדי שיעשו, ודע, שלעניין חיוב חטאת בעיבוד, וכן עניין הפשטת האור, שהוא גם כן מלאכה דאורייתא, הוא, אם יש בו שיעור כדי לעשות קמיע. כן, מה גודל האור? אחרי קטן, לעשות כמה יקרים. עניין איסור אפילו בכל שיעור. המפרק דוכסוסטוס מעל הקלף. דוכסוסטוס הוא חלק האור של צד הבשר. וקלף הוא חלק של צד השיער. הרי זה תולדת מפשיט, ולכן אסור לעשות את זה. דוכסוסטוס זה חלק של... אמרנו ככה פעם. יש לנו גביל, יש לנו קלף, יש לנו דוכסוסטוס. גביל זה כל עובי האור. מאחד הצד החיצוני עד הצד הפנימי, וכותבים על הצד החיצוני. משילים את השערות, כותבים על הצד החיצוני. קלף זה לקיחת הגביל והפרדתו לעובי. החלק החיצוני עם השיער זה הקלף, וכותבים על הצד הקרוב לפנים. והחלק הפנימי הוא דוכסוסטוס, וכותבים על הצד החיצוני. שהיו. כי על הצד הפנימי הוא יותר חלק. הצד החיצוני של השיער. הרי בקלף אנחנו רואים את הכתמים של השיער. נכון? רואים את הצורות. בפרט בהגבהת ספר תורה של אשכנזים, אז רואים את הצורה של הצבעים, של השיערות של העגל. בגביל אנחנו הורדנו את זה. בגביל שני הצדדים נראים, לא נראים אותו דבר, אחד חלק ואחד מחוספס, אבל לא רואים שהיה שם שיער. הכל חלק, אותו צבע. דוכסוסטוס זה החלק הפנימי. הפנימי. דוכסוסטוס. אבל כותבים על החלק החיצוני. זה שקרוב למקום שכותבים בקלף. שזה החלק הפנימי. כן. זהו, הרי זה תולדת מפשיט, אמרנו, ולכן אסור להשתמש. טוב, עד כאן זה לגבי שיחה בשבת. אמרנו, נסכם את הדברים ונאמר, א', אם זה לא דבר שמוכח שהוא לרפואה, אלא חומר שאנשים משתמשים בו, גם שרוצים לעדן את עצמם, לאו דווקא בהוראת רופא או לרפואה, מותר בתכשיר נוזלי, לסוך את עצמנו בשבת. אם זה לא, מוכח שזה לרפואה. מותר לסוך את עצמנו בנוזל, זאת אומרת שמן, כל דבר אחר, בשבת. אם זה מוצק, או ג'ל ומעלה, זאת אומרת ג'ל, קרם, יותר מוצק ומעלה, בכל מקרה אסור להשתמש בשבת. לחלוטין. אם שמנו במים איזה נימוח, אפשר להשתמש. אבל כללית אסור, ולכן גם סבון, רק סבון נוזלי, במים, כן. סבון מותר רק סבון נוזלי, או במי סבון. ובדברים נוזליים מותר הכל, זאת אומרת, אפטר שייב, דאודורנט, כן, כל הדברים האלה שהם נוזליים, מותר להשתמש בהם בשבת. אם יש דאודורנט שהוא לא נוזלי, אלא הוא משכב המעלה. לא כל כדורי הוא לא נוזלי. הכדורים הם נוזלים. יש מיוחד שהוא עשוי ג'ל כרקה. זה אסור להשתמש בו בשבת. כל עוד זה נוזלים מותר. כן? אחר כך לגבי הנושא של נעליים, כמובן נעליים לא מצחצחים ולא שמים משכה ולא שום דבר אחר, אבל אם התנקו הנעליים נעל הנעל ועבריק, כל זה מדין מעבד, זאת אומרת שהוא בא להשביח, לתקן את האור, זה אסור. הסימן הבא שיש לנו הוא בדיוק הפוך, זאת אומרת אם פה דיברנו על התחום הזה שהוא לא רפואי אבל הוא גופני, הסימן הבא הוא סימן רפואי. זאת אומרת, אסור לעשות שום מלאכה בשבת. אחת מילה מתת אבות מלאכה, אסור לעשות אותה בשבת. שום אופן ושום צורה. חוץ מדבר אחד, וזה תהיה היום הפתיחה, ובעזרת השם שבוע הבא נראה את הדברים בפנים. אדם שהגיע לפיקוח נפש, או אפילו ספק פיקוח נפש, מחללים עליו שבת. מדוע? אומרת הגמרא, אשר יעשה אותם האדם, הפסוק אומר, האדם וחי בהם, ולא שימות בהם. הקדוש ברוך הוא ציווה לקיים את התורה כדי שנחיה, שנחיה יותר טוב. לא חסר אלא כדי שימותו. לכן אומרים לנו חכמים, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. זאת אומרת, אנחנו מחללים שבת על מישהו שיש לו פוטנציאל של שמירת שבתות הרבה. ואם בא הרופא ואומר, הבן אדם הזה יש לו 4 ימים, 3 ימים, מכירים את הרופאים האלה? אני הכרתי מישהו שרופא אמר לו, יש לך 2.5 שבועות? 16 שנה אחר כך הוא היה בלוויה של הרופא. שאלה היו חכמים. כתוב, איזה בדרך הזאת, שמעתי את זה משם הרב שפירה, ראש הישיבה. אומר, מה הפירוש? הולך רחיל מגלה סוד. אומרים חכמים, הולך רחיל מגלה סוד, זה מי שבא ואומר, פלוני נפטר. עוד לא פורסם ברדיו. פלוני נפטר. אומרים חכמים, זה הולך רחיל מגלה סוד. מדוע? הסוד הכי כמוס בעולם הוא מתי פלוני נפטר מן העולם. אף אחד לא יודע. כמה שנים יש לך? 120 בעזרת השם. אתה בטוח? בעזרת השם. בטוח, הבטיחו לך? בעזרת השם. כמה שנים? בעזרת השם. אין סוד יותר גדול מאשר מהו קיצו של האדם. כמה שנים יש לאדם עוד לחיות. ומי שבא ואומר פלוני, נפטר, בעצם מה הוא מגלה עכשיו? את הסוד הכי כמוס שהיה כלפי אותו פלוני. כמה שנים הוא חי? עכשיו אפשר לדעת. הוא גילה לנו סוד. זאת אומרת, אדם לא צריך לעשות את החשבון כמה פלוני עוד יחיה. ברגע שהבן אדם הזה ששוכב פה לפנינו, חולה, במצב אנוש, יש לו פוטנציאל של שמירת שבת, אפילו שהרופא אומר הוא יחיה עוד 4 ימים, הוא לא יגיע לשבת הבאה, גם אם עכשיו נעשה לו פעולות החייאה, תחיה אותו. שיעשה אותם האדם וחי בהם. לא יכול להיות ששבת תגרום לכך שאדם לא יחיה. לא יכול להיות. אמרתי, חלה עליו שבת, אני אמרתי מפורש. אני אמרתי. חלה עליו שבת אחת כדי שישמור, יש לו פוטנציאל של שמירת שבת, מחללים עליו שבת. ברור. טוב. זה בעצם הבסיס. שברגע שיש לנו פיקוח נפש, או אפילו ספק פיקוח נפש, מחללים שבת. אבל אם אין לנו אפילו ספק פיקוח נפש, אבל אדם חולה, חולה, נפל כל גופו למשכב. יש לו כאבים איומים, לא יכול לתפקד, הוא לא ימות. לא, ממש לא ימות מזה. אבל זה כואב, זה מציק, כואב ראש, מסתובב לראש. כל מה שנלווה למחלה, גם הפשוטה, שפעת, או... טוב, גם זה היום כבר לא פשוט. כן, כן, הכל יכול להיות. כן, זה אומר דברים לא חמורים. כאב ראש, סחרחורת. כן. הדברים האלה, אין אפילו ספק פיקוח נפש. שאלה אם פה מותר לנו לעשות פעולה או לא. כן, אנחנו נכנסים לכל הנושא הדיון של... דין חולה בשבת, מה מותר ומה אסור. דבר אחד רק אני רוצה להדגיש, וזה אומר הרמב״ם. כשיש לנו פיקוח נפש, או אפילו ספק פיקוח נפש, לא באים לשאול את הרב. השואל, הרי זה מגונה. סליחה, השואל הרי זה, הנשאל הרי זה מגונה, והשואל הרי הוא שופך דמים. מדוע? הנשאל מגונה כי הוא רב כזה שלא בא לקהילה שלו, וברגע שהוא נכנס בשבת הראשונה הוא אמר, רבותינו, אל תתחילו להתפלפל ואל תהיו חסידים שוטים. ברגע שיש לכם איזשהו ספק על פיקוח נפש, תעשו כל הפעולות הנדרשות. לא צריך לבוא לשאול אותי, לא עונה על שאלות כאלה. ואם הוא לא אמר דבר כזה, ואם הוא לא בא ודרשה ראשונה בקהילה, אמר, אתם צריכים לדעת שספק פיקוח נפש גם מחללים שבת, ובאו לשאול אותו בשבת, הרי זה מגונה. ומי שבא לשאול, הזמן הזה שהלכת לשאול עד שאתה חוזר הביתה, יכול למות. מה אתה הולך לשאול? והשואל הרי זה שופך דמים. ב5 דקות האלה שרצת לבית של הרב וחזרת, מי יודע מה יכול להיות. זה נגמר. לא הבנתי. פעילות מבצעית? בשבת. פעילות מבצעית עושים בשבת.
כן, ברור שעושים, אבל איך עושים?
איך עושים? מה שצריך לעשות עושים. פרטים במקום אחר. פרטים במקום אחר. אבל באופן עקרוני, פעילות מבצעית, אם באמת היא פעילות מבצעית, ולא תרגיל, אז מבצעים כל פעילות מבצעית בשבת. זה הבסיס. זאת הפתיחה, זה הבסיס לדברים, לפחות לשבת הקרובה אנחנו נדע שחס וחלילה אם תהיה איזושהי בעיה, ישר מתקשרים לרופא, למד"א, לא משנה למי, מי שיכול לבוא לטפל, הצול, איחוד הצול, כל מה שיכול להיות רק, מטפלים, ומטפלים. הערה אחת רק שרציתי לומר כלפי השבת הקרובה, מוצאי שבת זה ראש חודש, כיוון שמוצאי שבת ראש חודש, מי שאוכל סעודה שלישית בשבת זו, יגמור את הלחם לפני השקיעה. לא כמו כל שבת שאנחנו אומרים, תפתח, תתחיל לאכול לפני שקיעה, ואז אתה יכול לאכול מתי שאתה רוצה. בשבת הזאת לגמור לאכול לחם לפני השקיעה. מדוע? יש מחלוקת ענקית. אם אכלו לחם אחרי השקיעה, מה מברכים בברכת המזון? האם רצה, או האם על פי הסיום שאכלנו אחרי שקיעה גם יעלה ויבוא? או שיש דעה שאומרת, זאת אומרת, דעה אחת אומרת רצה, דעה אחת אומרת יעלה ויבוא, דעה שנייה אומרת גם רצה וגם יעלה ויבוא, ודעה רביעית אומרת מספק לא להגיד כלום, זה לא, שלא יהיה הפסק. ארבע דעות יש, מה לעשות כשראש חודש חל במוצאי שבת. אז חכם מנסה למצוא פתרונות, חכם גדול לא נכנס לבעיה בכלל, עוקף אותה. ואיך אנחנו עוקפים את הבעיה? אוכלים את הלחם עד שקיעה. ואז ברור שהאכילה הייתה בשבת, כי הלחם זה הסעודה, האכילה הייתה בשבת, וברגע שהוא גומר אפילו אחרי צאת הכוכבים, לאכול סעודה שלישית, הוא מברך ברכת המזון עם רצה בלבד.
אפילו שהוא אכל עד צאת
הכוכבים? עד שקיעה אמרתי.
עד השקיעה, זה אומר אחרי זה יכול
להגיד? לחם עד שקיעה, שאר האוכל יכול עד מתי שהוא רוצה, עד רבנו תם.
יכול להגיד רק רצה ברצה.
כן. יגיד רק רצה, לא יכול. יגיד, זה לכל הדעות, לכל השיטות. כך הוא פותר את הבעיה. וכמובן שבת שקלים, שבעזרת השם, מתוך זה שאנחנו נשמיע על השקלים, נעשה צדקה, הקדוש ברוך הוא יעשה איתנו צדקה, ויגאל אותנו גאולה שלמה. בעזרת השם.